הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
על פי קטלוג הספרייה הלאומית, מאז שנות ה-30 של המאה הקודמת ועד היום, יצאו לאור בישראל יותר מ-600 ספרי בישול. ואם היה נדמה שקולינריה היא מעל פוליטיקה ואג'נדות, אז לא ממש. ספרי הבישול לפני ואחרי קום המדינה שיקפו באופן מובהק מגמות סוציולוגיות ותרבותיות, החל מספרים שהודפסו במחצית הראשונה של המאה ה-20, תקופה שבה המוסדות הלאומיים ניסו לחנך את תושבי המדינה שהיגרו ממזרח וממרכז אירופה לאכול חצילים, עגבניות וקישואים. המשך בספרים מתקופת הצנע של שנות ה-50 שביטאו ערכים של נאמנות לתוצרת כחול לבן ויצירתיות בהצעת תחליפי מזון, וכלה בספרים שערכו לנו היכרות עם טעמים וסגנונות בישול שונים ואקזוטיים שהביאו איתם יהודי צפון אפריקה. אבל אז, בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, הראה המפץ הגדול של ספרי הבישול, כאשר גל עצום של ספרים מכל העדות, הלאומים והסגנונות שטף את ישראל. גלי המפץ ההוא ניכרים גם היום בתרבות, בין היתר בתוכניות הריאליטי ובמדיה החברתית. ספרי הבישול שהיו בעבר בעיקר ספרי הדרכה דידקטיים ואינסטרומנטליים המצויים על המדף בכל מטבח בישראל, הפכו עם השנים לאלבומי תצלומים מרהיבים, ובשנים האחרונות לספרי חוויות, זיכרונות ואמצעי לביטוי אישי של בלוגריות ושפים מובילים, ספרים שמונחים על השידה ליד המיטה בחדר השינה. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובפרק הזה נברר איך ניסו ספרי הבישול לעצב מטבח ישראלי לאומי, נבדוק אם לממסד היה סיכוי לתכנת מחדש את טעמם הקולינרי של מאות אלפי ישראלים שהגיעו מכל קצוות תבל, ונשאל את השאלה המתבקשת בעידן של גוגל ואינסטגרם, מה לעשות עם כל ספרי הבישול שנשארו לנו במטבח? כמי שכתב עשרות ספרי בישול, ושאחראי באופן ישיר על כמה מהמהפכות הקולינריות הכי משמעותיות בישראל, אין ולא יהיה אדם מתאים ממנו כדי לשוחח על הנושא הזה, שף ישראל אהרוני. שלום אהרוני.
שלום.
תשמע, ספרי הבישול הראשונים היו בעצם ספרי הדרכה מקצועיים. כתבו אותם תזונאים שהגיעו לכאן בשנות ה-30 מגרמניה, מקנדה ומארצות הברית. לא אנשים שידעו לבשל בהכרח, אבל כאלה עם דוקטורט בתזונה, והמשימה שלהם הייתה כמעט בלתי אפשרית, ללמד את החלוצות הצעירות, לא את החלוצים חלילה, את הדברים הכי הכי בסיסיים, להעדיף פירות וירקות חיים, כי אנחנו יודעים שבמזרח אירופה בישלו הכל, גם עגבניות ותפוחי עץ, להכיר בחשיבות שבצריכת חלבונים, לשמור מאכלים בקירור בעידן שרכשו בו קרח, אז אפשר אולי להתייחס לזה כסוג של התנסות או חינוך מחדש, אבל בפועל באמת שלא היה כאן שום ידע קולינרי בסיסי, אז איך בונים ומעצבים מטבח ישראלי לאומי?
חשוב להגיד שלבדוק את התהפכות, את השינויים התרבותיים קולינריים שחלו בארץ מאז קום המדינה וגם לפניה, אפשר בדיוק לבדוק את זה על פי ספרי בישול. זה באמת תיעוד היסטורי מקביל לתהפכות הקולינריות שחלו במדינה. וכמו שאת מציינת בצדק רב, הספרים הראשונים היו באמת ספרי הדרכה מאוד מאוד פונקציונליים, שעיקרם היה איך לנהל נכון את משק הבית, איך לנצל שאריות למשל, איך באמת כל תקופה, תראי, עם קום המדינה וגם לפניה, ניתן לציין בצדק רב, שאכילה, מה שנקרא אכילה גבוהה, fine dining, מה שאנחנו קוראים היום, לא היה, ובצדק, בראש סדרי העדיפויות של המדינה בהקמה. היו באמת בעיות יותר חמורות. וכל הצד הקולינרי הזה לא התייחסו אליו באספקטים התרבותיים, קולינריים, חברתיים, אלא באמת בהקשר הפונקציונלי, איך להזין את התושבים החדשים בציון בצורה היעילה והטובה ביותר.
גם בהיעדר חומרי גלם, כמעט.
בהיעדר תרבות קולינרית או היסטוריה קולינרית, או באמת מדינה שקמה מכלום, וגם, הרי לכל מדינה, אחד הדברים שמגדירים זהות, זה אוכל.
נכון.
זאת אומרת, איטליה, את יודעת, מוגדרים בין שאר הזהות, ההגדרות הזהות שלהם, זה האפיונים של האוכל האיטלקי, הסיני, אצל כל אחד. פה אפילו את האפיון הזה לא היה לנו עם קום המדינה. וכמו עוד הרבה אפיונים אחרים, ניסינו להמציא אותו מחדש. אז באמת הניסיונות הראשונים היו של פונקציה, חיסכון, תזונה נכונה, כלכלת בית נכונה וכו'. באחד הספרים, מדי משנות ה-50 או משהו כזה, יש ספר בישול של ויצו, ובהקדמה כתוב ככה. אני מצטט כמעט במדויק, כי אני אוהב, מאוד מאוד אוהב את הפסקה הזאת, וכתוב ככה. העליות השונות הביאו מארצות מוצאן הרגלי בישול נפסדים. יש לעוקרם מן השורש וללמדם לבשל מתנובת הארץ, ואם אפשר באופן אחיד. עכשיו, כמו שאמרתי, באמת בשנים הראשונות היה צנע, וספרי הבישול של התקופה באמת עשו עבודה נאמנה
אבל
נכונה.
אבל ישראל, אנחנו מדברים עוד אפילו לפני תקופת הצנע, כי תחשוב, נשים לא כתבו אז לגברים, obviously רק הספרים היו מיועדים רק לנשים. נשים שהגיעו לכאן בשנות ה-30 לפני השואה, וגם אחרי שנות ה-40, זה נשים שברובם לא עברו את כל התהליך סוציאליזציה הזה, אתה יודע.
לגמרי.
מי שיצא מהמלחמה, בטח שלא היה לה את אימא וסבתא ללמוד, גם החדשות שהגיעו צעירות. אז בעצם, עוד לפני הצנע והמחסור, אנחנו מדברים על קבוצה של, שוב, נשים, שבאמת לא ידעו לבשל.
נכון, ולכן הספרים האלה הייתה להם חשיבות גדולה. הם באמת, היו ספרי בישול באמת פשוטים ובסיסיים, במובן הכי פשוט של המילה. ובאמת ניסו ללמד אותם לעשות כל מיני תחליפים שיתאימו, למשל, חצילים זה דוגמה נהדרת. כל ארצות, כל העליות ממרכז ומזרח אירופה, החציל היה ירק זר ומוזר להם. אחד הדרכים לנסות להחדיר את החציל, היה הטריק הידוע לעשות חצילים בטעם כבד. כן? זה לא באמת חציל. ניסו להסוות את זה שזה חציל, בטעם שמוכר יותר למטבחים המזרח אירופאים, שהוא כבד קצוץ נגיד. אז זה כמו שעושים לילדים שמחביאים להם ירקות באוכל כדי ש... אז אותו דבר עשו, ניסו לעשות כל מיני
שלא
טריקים.
שלא לדבר על זה שבמזרח אירופה גם היה נוהג לבשל הכל, לבשל עגבניות, לבשל
כן,
תפוחים,
כן, כן.
ואז באמת גם מתחיל העניין של ויטמינים.
לשמר המון,
בדיוק.
לא אוכל, המושג הזה של אוכל טרי, של ירקות טריים, לא היה קיים בהרבה מהמטבחים האלה, ובאמת הספרים הראשונים היו ספרי הדרכה פונקציונלית, אני חושב שהם עשו
ממש עבודה. ממש לחנך אותם, כן, לחנך כן, אותם, לצרוך ויטמינים, לשמור בקירור.
נכון, רק מרוב התלהבות של השיטה, שחרו שיש עוד דברים בדרך. נכון שבתקופה, בהתחלה זה באמת לא היה מתאים, אבל אני חושב שהתקופה הזאת של, של, של חיסכון, צניעות במובן של להסתפק במועט, שבהתחלה זה באמת היה הכרח. אני חושב שזה נמשך הרבה יותר זמן באמת ממה שזה היה צריך להימשך, במעין סוג של בונטון כזה, הצנע לכת היה המוטו המאוד מוביל בתקופה הזאת, וגם אוכל, תראו, אכילה במסעדות, בכלל זה לא היה, גם כשהלכו למסעדות, אני זוכר למסעדות ילדותיים, גם כן היו מסעדות, לא היו שפים, היו חנות עם כיסאות, עם זה, והיו מבשלים, או אוכל ביתי כזה, או מה שקוראים מסעדות פועלים, או שיפודיות, או מה שקראו אז מסעדות מזרחיות, אבל זה שוב, זה הייתה אכילה פונקציונלית יותר מאשר לצורך הנאה, לצורך העניין.
כן, ויש עוד אלמנט, ואני מדברת באמת קצת יותר אחורה, בתקופה של מלחמת השחרור ותקופת הצנע של שנות ה-50, וזו תקופה שבאמת הייתה גם מאוד קשה, ושחיווה התייחסות מיוחדת למה שניתן לאכול, ואחת מכהנות הבישול אז הייתה ליליאן קורנפלד.
כן.
היא הוציאה הרבה מאוד ספרים, אבל שניים שאני אשמח לדבר עליהם, אחד, כך נבשל בזמן מלחמה, והשני, איך לבשל בתקופת הצנע. בעצם, עקרות הבית הישראליות נאלצו להשתמש באבקת ביצים כתחליף לדבר האמיתי, וכמו שאמרת, להכין חצילים בתאב כבד ולמחזר מרק.
לנצל שאריות.
שאריות של מרק, וגם לצרוך רק תוצרת של יהודים, תוצרת כחול לבן. אז מה המשמעות הפרקטית באמת של מטבח וספרי בישול כשיש כל כך מעט חומרי גלם?
תראי, אני לא בטוח שזה היה נורא מעט. היה לא היה מגוון רחב כמו שיש היום, אבל...
אתה יודע, הנה, נתתי אפילו את הדוגמה של, של אבקת ביצים.
אז באמת...
ביצים, אז, ביצים אז, זה היה, מוצר...
אני, ב... את מאוד... גם אני היום בן 72, אני זוכר כי ילד, היה לנו בבית פנקס תלושים. היה תקציב לכל משפחה, כמה ביצים, כמה חלב, כמה גבינה הם יכולים לקנות בשבוע. היית הולך למכולת, היו תולשים לך בולים מתוך הזה, אתה לאט לאט גומר את המכסה שלך, באמת היה צנע. אבל תראי, הרבה פעמים מתוך מגבלות נאלצים לייצר, דווקא הרבה פעמים מגבלות הם דרייב ל... ליצירה מעניינת. אפילו באמנות יש את המושג הזה דלות החומר. איך כן. דווקא מדלות החומר אתה מצליח להוציא תוצרים מעניינים. אז אני חושב שהספרים האלה באמת היו ניסיונות לייצר מהדלות חומר שהייתה קיימת בה את המקסימום האפשרי, והם באמת עשו עבודה טובה לתקופה.
אני חוזרת שוב לעניין של תוצרת כחול לבן, למרות שהיה, אם אני לא טועה, שמן זית בארץ, אסרו...
זה דבר אחד הסיפורים העצובים.
אסרו לצרוך אותו.
לא, זה לא רק שאסרו. תקשיבי, עד תחילת שנות ה-70, אי אפשר היה לקנות באף חנות, באף מקום, לא בסופרים, לא במקולות, לא במעדניות, לא היה שמן זית. שמן זית היחידי שיכולת להשיג, אם בכלל הייתה לך מודעות לזה, אם היה לך מישהו שאתה מכיר שיש לו בן דוד בכפר ערבי, שזה וזה, יכולת לבקש שמן זית. שמן זית היחידי, אם אמא שלי הייתה משתמשת בשמן זית מזוכח, לעשות נרות נשמה בבית כנסת, הייתה לוקחת קערות, שמה בהם שמן זית מזוכח, כזה מפחית מלבנית, עושה פתילות מצמר גפן, ומדליקים בזה, לא עלה על דעתו של אף אחד ש, ששמן זית למאכל, למעט כל מיני אנשים.
כי זה לא היה תוצרת כחול לבן.
זה לא היה, לא הייתה מודעות לזה בכלל. עכשיו, זה מכורתו של שמן הזית בעולם.
עוד מימי התורה. הפשע
היא, היום תסתכלי, יש, לא היה יצרן שמן זית יהודי אחד, עד שנות, תחילת שנות ה-70. אחד. היום יש מאות אם לא יותר. ויש תעשיית שמן זית מדהימה. שמן הזית חזר למכורתו, למרבה הבושה, בדלת האחורית עם כניסת אפנת האוכל האיטלקי ארצה. שזה מביך.
זה לא שלא היה פה שמן זית, פשוט הממסד לא אפשר לרכוש תוצרת מערבים.
אני לא יודע אם זה הממסד לא אפשר, אין לי מושג. אני באמת חושב, עכשיו תקשיבי, בתנך השתמשו בשמן זית.
משכו מלאכים?
משכו מלאכים, כאילו, אין, זה היה השמן, השמן שהיה פה. בלי הבדלי דת, גזע ומין, כולם השתמשו בו, כולל אנחנו. זה לא קרה. אני אומר, השמן זית חזר כשהגיעה אופנת האוכל האיטלקי ארצה. שזה מביך, וזה מצער אותי נורא נורא, זה חבל.
כן, אבל... כן, זה באמת...
עכשיו, גם כן, העניין הזה למשל של שימוש במרגרינה. מרגרינה, באף מטבח של העליות, לא היה מרגרינה. לא, המרגרינה לא הייתה קיימת עד שהגיעו ארצה. המרגרינה היה לה, אמא שלי למשל, בחיים לא קנתה חמאה, אני אומר לה, למה את לא קונה חמאה? היא אומרת, זה נורא יקר. חמאה מותגה איכשהו כדבר יוקרתי, רק לעשירים, וכולם קנו מרגרינה כי זה יותר זול, ובאותה הזדמנות זה גם נפל נהדר על העניין של הפרווה. אתה יכול לעשות עוגות, פרווה, או כינוכי פרווה, במקום להשתמש בחמאה, אתה משתמש במרגרינה. אמא שלי בחיים לא קנתה חמאה, כי זה יקר.
אבל אני חושבת שגם כן, זה, אם אנחנו אגב מדברים על תזונה ובריאות, היה גם ניסיון לחנך לאכול בריא.
נכון.
זאת אומרת, הנושא של הטעם היה משני. יותר חשוב היה לאכול מזין, בריא, כמו שאמרנו, ירקות ופירות חיים, שזה דבר חדש בשביל מרבית העולים. אפשר להגיד שעד איזה שנים, שנות, מבחינת ספרי הבישול, אנחנו מדברים על דגש של בריאות ותזונה, ולאו דווקא...
נכון, תראי, עד היום, הצירים המקובלים על אוכל, הם באמת שניים, או הציר התזונתי, זה בריא, זה מרזה, זה טבעוני, זה כל מה שאפשר, רץ היום ויש הרבה, או על הצירה קולינרי, זה מעניין, זה יצירתי, זה. למעשה, לאוכל בחיים שלנו יש עוד כל כך הרבה תפקידים שאנחנו בעיקר לא תמיד מודעים להם. למשל, ויש לי המון מה להגיד על זה, למשל העובדה שתינוק שזה אך אתה נולד, הקשר שלו עם איזשהו זולת, הקשר הראשוני שלו עם איזשהו זולת, הוא לא קשר של ראייה או שמיעה או ורבלי, הוא קשר של אוכל. הקשר הראשון של תינוק שנולד עם איזשהו זולת, זה קשר של אוכל, הוא יונק מאימא שלו. ואני חושב שהעובדה הזאת צרובה בתבנית הפנימית של הנפש שלנו, ומלבה אותנו לאורך כל החיים, שאוכל זה מין סוג של תקשורת ראשונית, בלתי אמצעית, שיש לה כל כך הרבה מין מסתורים. תראי, הרבה פעמים שאת שואלת אנשים, אפילו שפים וזה, מה האוכל שאתה הכי אוהב? אז כולם מתחילים להתפעל על הקציצות של סבתא שלהם או של אמא שלהם, שהאמת שבבדיקה עניינית חלק מהקציצות האלה לא היו עוברות שום, אבל זה בכלל לא העניין. הגעגוע הוא לא לקציצות קונקרטית ספציפית, אלא לכל המטען שמלווה אותם. הבית, החום, כאילו, או אוכל כמגדיר זהות. אנחנו גם אישית, אני אוהב את הקפה שלי ככה, ואת אוהבת את הקפה שלך ככה. אבל גם קבוצתית. אנחנו כיהודים בוודאי יודעים שחלק מהגדרת הזהות שלנו עוברת דרך מערכת מסועפת מאוד של מה מותר ומה אסור לנו לאכול, כחלק מהגדרת הזהות היהודית שלנו. אבל יותר מזה, כמעט בכל תרבות יש גם את העניין הזה של אוכל כאייקון תרבותי, שאת גם צורכת אותו באופן פיזי לגוף שלך כחלק מהגדרת הזהות. למשל, פסח מתקרב, מצות זה דוגמה מעולה. אנחנו אוכלים פעם בשנה במשך אלפי שנים מצות, לא כי זה נורא טעים או לא כי זה נורא מזין, כי אנחנו צורכים באופן פיזי לגוף שלנו, אייקון תרבותי שמסמל עבורנו במקרה הזה יציאה מעבדות לחירות, או אוכל כמגדיר מעמד, כסטטוס חברתי, אוכל כמקשר בין בני אדם, הישיבה סביב שולחן ביום שישי, כל כאילו יש לאוכל כל כך הרבה משמעויות בחיים שלנו, מעבר לאלה הקוליניאריות והתזונתיות, שאנחנו מתנהלים על פי זה, בלי להיות אפילו מודעים לזה הרבה מאוד פעמים.
כן, טוב, אנחנו מדברים באמת על הצד התרבותי. במהלך שנות ה-50 וה-60, מתחילים להגיע לארץ מאות אלפי עולים ממדינות האסלאם, והרכב האוכלוסייה משתנה, אבל עדיין, ההגמוניה בספרי המתכונים והבישול היא אשכנזית, דגי הקרפיון, כבד קצוץ,
צימס,
לצד לפתני הפירות כמנה האחרונה,
כן.
ובכל זאת, ב-1964, נערכה תחרות, מלכת המטבח הישראלי, ניגשו לתחרות הזאת אלפי נשים, ובהקדמה לספר המתכונים שיצא בעקבות התחרות נכתב, זהו תהליך יצירתו של מאכל ישראלי לאומי, ישראל רבת גוונים, ואנו נשתדל לערב מסורות ותבלינים בקור ההיתוך של המטבח הישראלי על מנת לייצר מאכל לאומי משלנו. למרות שבאמת הייתה דומיננטיות מאוד גדולה של ספרים שנכתבים על יוצאי אירופה, יש כבר הרבה מאוד אנשים שאוכלים מאכלים שונים לחלוטין, אתה יודע, קוסקוס ומפרום וקובה, כל מי שהגיע מצפון אפריקה, אז מה בעצם קורה כאן עם התרבות הקולינרית בשנות ה-60? מה היא? איך היית מגדיר אותה?
תראי, אז בואי, צריכים להסתכל על התמונה הרחבה יותר.
אוקיי.
קודם כל, באמת ההגמוניה האשכנזית ששלטה פה בכל כך הרבה תחומים, נגפה באחת בתחרות עם האוכל. פתאום הגיע אוכל עשיר טעמים, צבעוני, לא אפור עכשיו, אגב, אני רק רוצה לציין במאמר מוסגר, שאנחנו עושים עוול למטבח האשכנזי בהתייחסות שלנו אליו, כי באמת כאל מטבח אפור דהוי
לא נכון.
וחסר טעם. לא, לא. הוא נכון בגרסתו המקומית, כי מה שקרה, ממש ציינו פה, קרה אגב גם לאוכל המזרחי בהתחלה, הגיעו ארצה ולא היו הדברים, אז נאלצו להשתמש בתחליפים. באירופה השתמשו הרבה בשומן אבז, שזה נפלא, זה אחד השומנים היותר טעימים בטבל, יותר מחמאה בעיניי. היה בעיקר שימוש בשומן אבז, אבזים, ברווזים, זה היה חלק מהמטבח, לא היה בארץ, לא שומן, אז השתמשו במרגרינה במקום שומן. נגיד, המטבח המרוקאי הוא מלא דגים טריים, לא היה בארץ פתאום דגים טריים, אז השתמשו בדגים קפואים במקום. כל המטבחים האתניים בשלב ראשוני, כשהם הגיעו ארצה, הם קיבלו איזשהו דאונגריידינג, בגלל שלא היו המוצרים המקוריים מארצות המוצא, ונאלצו להשתמש בתחליפים, המעט תחליפים שהיו קיימים והלתרו, עם השנים כשהתפתחה התרבות הקולינרית, אז הכל אבל בעצם האוכל המרכז האירופאי, כשהוא עשוי במיטבו מחומרי הגלם הטובים, הוא מעולה.
אני רוצה להגיד לך, בתור נכדה של יקית, המטבח הגרמני, אולי בגלל הקונוטציות שיש לנו מגרמניה, אתה יודע, כמו שאמרת, אפור וזה, אבל כמי שגדלה על המאכלים של סבתא, שהגיעה מגרמניה, זה טעים בטירוף.
אז אני הייתי בפולין לפני כמה שנים, בתוכנית עם גידי, בקרקוב, ומאוד מאוד 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 הופתעתי, כמה הדברים שאנחנו מכירים בארץ, הם באמת פי 100 טעימים בארץ המוצא, כי הם לא... לא השתמשו. עכשיו, אני רגע רוצה לחזור לנושא שלנו, שהוא דווקא, יש פה דבר מעניין. גם מה שאני ציטטתי מספר הבישול של, וגם מה שאת סיפרת על הספר העברי הראשון, אני חושב שהניסיון המאומץ והמלאכותי לייצר מטבח, לאחד את המטבח, להחריט את המטבחים, להתיך אותם, הוא היה מלאכותי, וגם היו, הוא הביא קצת נזקים, הכל מלא כוונות טובות כמובן.
מה זאת אומרת נזקים?
כי למשל, המטבחים האתניים המזרחיים, אני אספר לך את זה באופן, אני בא מבית בוחרי, בשכונה אני גרתי בעיר עתית בחיפה, אני לא חושב שהייתה עדה בעדות ישראל, שלא גרה בשכונה שלי, היו טורקים, יוונים, רוסים, פולנים, ערבים, כאילו באמת כולם גרו ביחד. עכשיו אני הייתי אומר לאמא שלי, אני מדבר על שנות ה-50, כן? אמא, אני הולך ליעקב, אז הייתה אומרת, בסדר, אל תחזור מאוחר, ואל תאכל אצלהם כלום, מי יודע מה הם שמים באוכל.
עכשיו, טוב, אבל אתה באת מבית דתי. כולם
כמעט, לא, אצל ללכת לערבים העזרה הייתה חמורה יותר.
לא, אבל אתה אומר, לא לאכול אצל דוד.
אצל כולם היה קשר. כל השכונה, לא היה דבר כזה בשנות ה-50, משפחה יהודית, איזושהי שהאוכל אצלה לא היה קשר.
אז למה, ממה היא פחדה?
מי יודע מה הם שמים באוכל? זה אוכל של האחר. תמיד הייתה סוג של הרחקה של האחר, והרחקה של האחר הרבה פעמים נעשה על פי האוכל שלו. עכשיו, זה לא שהאוכל שלהם לא... מי יודע מה הם שמים באוכל? הם אחרים, הם לא כמונו. שאני כמובן אכלתי אצל כולם ומאוד נהניתי, אבל ההזהרה הזאת הייתה קיימת, האוכל שלנו הוא נהדר, של האחרים, אני לא יודע.
אז מתי באמת אבל התחיל איזשהו בכל זאת סוג של קור איתוך?
זה קרה הרבה יותר מאוחר ובאופן טבעי, ולזה דווקא אחראים יותר השפים. באמת בשנים הרבה יותר מאוחרות ונגיע לזה. אני חושב שהמהפך האמיתי בספרי הבישול ובתרבות הקולינריות, בתרבות הקולינרית שלנו קרו שני דברים. אחד, זה סוף סוף אנשים התחילו לנסוע לחוץ לארץ, שפעם זה היה מאוד מאוד נדיר. ונפתח להם העולם. פתאום ראו שאפשר גם, לא רק צנה, אפשר גם קצת ליהנות מאוכל.
אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70.
סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, התחילו יותר לנסוע לחוץ לארץ. העולם נפתח בפנינו וראינו כי טוב, וחזרו ארצה ואמרו, סליחה, גם אנחנו רוצים, גם לנו מגיע. ובמקביל, או במקרה או שלא במקרה, יצא הספר של רות סירקיס, המטבח באהבה, שהערך העיקרי שלו היה בשינוי נקודת המבט. עדיין אמנם הוא נכתב בלשון נקבה, הוא עדיין כוון לנשים, אבל הוא פעם ראשונה הראה שאפשר לאכול לא רק לצרכים פונקציונליים, אלא גם ליהנות כחלק מתרבות פנאי, מה שנקרא.
חוויית האכילה.
חוויית האכילה. היו מאכלים שהושקעו בהם מאמץ כדי שיראו טוב, עם קישוטים נניח. היו צלחות יפות, סידור שולחן יפה. התייחסו, פתאום איזושהי התייחסות לאוכל, מעבר לעניין של הצנע. חבר'ה, אפשר, אוכל זה לא רק דבר פונקציונלי, אוכל גם אפשר ליהנות בו. נשים, שנס נסינורות סינוריכם, ותתחילו לבשל קצת יותר טוב, עדיין זה מכוון לנשים.
והיה עוד משהו בספר הזה, שזה פעם ראשונה שהמטבח באהבה יוצא בפורמט של אלבום.
נכון.
זאת אומרת שיש לך מתכון,
זה בכלל,
צילומים יפהפים, וזה ממש מכניס את ספרי הבישול ממש לעידן חדש.
לעידן חדש, חד משמעית. עידן חדש, לא עוד פונקציונלי, אלא חבר'ה, בואו נהנה גם מהבישול וגם מהאכילה. כי עד אז באמת הבישול היה מטלה. מטלה. ושל נשים, כמו שאת אומרת. גם פה עדיין זה של נשים, אבל ההתייחסות היא לא כאל מטלה, אלא בואו נערך. בואו נערך בסטייל.
כן, וצריך גם להגיד שהספר הזה ברמה המסחרית, הוא כנראה הספר הנמכר ביותר בישראל, הוא נמכר למעלה מיליון עותקים.
הוא היה מהפכני לזמנו, הוא הציג גישה חדשה שעד אז לא הייתה ידועה.
אז הספר הבא שמאוד הצליח, אנחנו כבר ככה עברנו את שנות ה-70, כמו שאמרת, שנת ה-1975, זו שנת המפץ הגדול, כשיוצא הספר של רות סירקיס, והספר הבא שמאוד מצליח ומבשר על עוד מפץ גדול בספרי הבישול, זה הספר שלך, הבישול הסיני. נכון. הפעם הראשונה בישראל יוצא ספר בישול, שמגלה להמוני ישראלים מטבח מהמזרח הרחוק, אקזוטי, טעמים
המוכרים. והספר הראשון שלא כתוב בלשון נקבה. שזה... בלשון רבים. מערבבים, יוצקים, בוחשים, קוצצים.
נכון. טוב, זה לא המהפכה היחידה שהכנסת. אנחנו עוד נדבר על התרומה הדירה שלך לקולינריה.
אגב, יש עוד חריג אחד בכל הסיפור הזה שלא התייחסנו אליו וראוי להתייחס אליו. הספר בישול הראשון שבאמת המם אותי היה של עמוס קינן, ספר התענוגות. עכשיו, זה באמת היה ספר מדע בדיוני. אגב, שום מתכון ממנו לא היה מעשי. הוא היה לא כשר באופן קיצוני. שום דבר, אי אפשר היה לבשל ממנו כלום, אבל זה בכלל לא שינה, זה לא משנה. אני זוכר שאני קראתי אותו באמת כמו ספר מדע בדיוני. התיאורים, מוצרי האוכל שהוצאו שם, שרימפס, מי ידע מה זה בכלל?
מה זה פירות ים?
מה זה פירות ים? מה זה הדבר הזה? כאילו, זה היה כל כך מוזר, כל כך חייזרי, כל כך במחוזות הפנטזיה הזויים בכלל, אבל הוא היה קיים, כמובן לא, הוא אף אחד לא בשם ממנו, אף פעם אפשר על בשם ממנו.
אבל אתה אומר, הוא נעץ איזושהי אמירה שאומרת שאפשר לאכול וליהנות.
בדיוק, הוא הלך רחוק מאוד 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 עם הדבר הזה כדרכו. אבל זה היה באמת פנטזיה, כאילו במובן הזה. בניגוד לכל הספרים אחרים, כולל הבישול הסיני שאני הוצאתי, שהוא היה גם כן.
אבל הספר הזה שלך הוא גם היה מהפכני, כי מצד אחד באמת הוא הביא את הטעמים הסינים האקזוטיים מהמזרח הרחוק, אבל הוא היה מבוסס על חומרי גלם מקומיים.
לא הייתה ברירה אחרת.
כך שאנשים באמת יכלו גם, אתה יודע, לבשל אותו, ואתה גם עשית דבר נוסף, זה שגם פתחת בפעם הראשונה מסעדה סינית, אני מדברת על מסעדת
יין יאנג,
כן, בדיוק, עם כל החוויה של, אתה יודע, שמסעדה שמעוצבת בסגנון סיני, עם כלי אוכל מהמזרח, והצ'ופסטיקס, והבננות, והאננס עם, עם האש.
אז באמת, עוד פעם, הכל חשוב להבין את ההקשר של התקופה. באמת, בתקופה יין יאנג נפתחה ב-81.
שזה גם שנת ההוצאה של הספר.
ספר הוצאה של שנה או שנתיים אחר כך.
אוקיי.
בתקופה היא באמת מסעדות, קודם כל לא הייתה אף מסעדה עם דמות של שף מאחוריה. המונח שף, ידענו שיש בבתי מלון שפים שיש להם כובע מאוד גבוה, וזהו, לא ידענו כלום על המונח שף, לא, יותר מזה. בישול כמקצוע, נחשב כתחתית בעזרתו האדיבה של צהל.
צהל, בדיוק.
עכשיו, זה גם היה ביטוי, אתה אפילו טבח, אתה לא יכול להיות, כאילו, זה באמת התחתית של החבית היה. זה לא היה מקצוע שמישהו שאף אליו, זה לא הייתה אמביציה של אף אחד. רצו להיות מכונאים, חשמליים, מהנדסים, רופאים, עורכי דין, אף אחד לא העלה על דעתו שלהיות טבח זה איזשהו... אם, אז היה בית ספר תדמור לטבחים של בתי מלון, ובזה נגמר הסיפור. ופתאום אני הופעתי, יין יאנג הייתה מיוחדת בזה, שהיא לא רק הייתה מסעדה סינית, אלא הייתה מאחוריה דמות של שף, עם פרצוף ודמות.
כן.
ובעצם, בעצם, בעצם, אני הייתי השף סלב הראשון, אגב, בלי שבכלל תכננתי וידעתי את זה. כשאני החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות, לא העליתי על דעתי אז, ששף ופרסום, זה יכול לעבוד ביחד, לא היה לזה רפרנס. מי היו מפורסמים של התקופה? זמרים, שחקנים, ספורטאים, פוליטיקאים, אנשי כלכלה, נשות חברה, מה שקראו, וזהו. ולא חשבתי שזה יכול להתחבר, ואז אני זוכר, התקשרה אליי דבורה לוין, זיכרונה לברכה, שהייתה העורכת הראשונה של מגזין את, ואמרה לי, אני רוצה לראיין אותך. ואני בתמימותי שאלתי, למה? אני לא הבנתי למה היא רוצה לראיין אותי. ולאט לאט התחלתי להבין שאני נהיה מפורסם, לא צפיתי את זה.
כן.
זה לא היה, לא היה לנו רפרנס לדעת את זה.
אבל אני חוזרת שוב לספר, כי הספר, אנחנו פה בפרק על ספרי בישול, הוא באמת היה מהפכה. כשאתה כתבת את ספר הבישול הסיני, אתה ידעת שהוא יהיה גיים צ'יינג'ר?
אני חושב שכן. אני חושב שכן, כי באמת, כל ההתייחסות שלי לאוכל, מאז ומעולם, תמיד הייתה בהקשרה התרבותי הרחב, תמיד היה בהקשרה התרבותי הרחב. אני אף פעם לא התייחסתי לאוכל, ועם השנים זה רק הלך והתפתח באופן יותר ויותר קיצוני. התוכנית עם גידי, אחת הדוגמאות הטובות לזה, תמיד התייחסתי לאוכל בהקשרו התרבותי היותר רחב. עם השנים הרחבתי והרחבתי את זווית הראייה שלי, ובאמת הסברתי שאוכל זה לא רק לנשים.
נכון, אבל יש פה, דיברנו בתחילת הפרק על הנושא של החינוך. בסוף, אנשים פה, פעם הראשונה, אוכלים חמוץ מתוק. כמו שאמרתי לך, רואים בננה עולה באש. זה משהו שהוא לא היה עד עכשיו.
נכון.
אז איך, אני שוב, אני משתמש במילה חינוך, איך מחנכים את אחיך הישראלי לאכול סויה וצ'יפי וג'ינג'ר.
אם אנחנו מדברים על המהפכה הקולינרית הארוכה ומתמשכת שקורית בארץ, אני חושב שקרדיט גדול מזה מגיע לקהל. נכון, יש כותבי ספרי בישול, יש תזונאים, יש שפים, וכולנו עושים עבודה מעולה. אני חושב שקרדיט גדול מגיע לקהל, כי הקהל הישראלי הוא סקרן, הוא תאב חידושים, ועם השנים זה רק הולך ומתגבר. תשמעי, פעם כשהיו נוסעים לחוץ לארץ, היו מנצחים את השיטה. היו לא הולכים למסעדות כדי להידפק, היו קונים בסופר לחמניה ובגט, ומנצחים את השיטה. היום נוסעים רק לטיולים, כאילו הציר המרכזי
הוא טיול קולינרי.
פעם היו לא אוכלים במסעדות שלא ידפקו אותם, אלא הולכים וקונים בסופר כשהתחילו לטייל. הדבר הקולינרי בא הרבה יותר מאוחר. באמת שפתאום הקולינריה תפסה מקום כל כך חזק, זה התחיל בספרי בישול, אחר כך במדורי בישול. אני זוכר כשהתחיל עיתון חדשות, נהיה לא עמוד עם מתכונים להכר את הבית. נהיו כתבות על אוכל, סקסיות, מעניינות, עם כותבים, עם צילומי צבע, עד אז לא היה צילומי צבע בעיתון.
זאת אומרת, אתה אומר שבעצם, אם אני לוקחת ככה כמה ספרי בישול מכוננים, אם זה הספר שלך, ואם זה רות סירקיס, והוגות לכל עת של נירה שווייר, ובאמת עוד כמה ספרים אייקונים עם חיי מדף מאוד מאוד ארוכים, אגב, מבדיקה שעשיתי בקטלוג של הספרייה הלאומית בשנות ה-80 וה-90, יצאו הכי הרבה ספרי בישול. לא לפני וגם לא אחרי. הכי הרבה. אז מה לדעתך הנוסחה לבאמת אותם ספרי בישול שהפכו להיות רבי מחר, לצד, כמו שאתה אומר, כל המדורים ומבקרי אוכל ומסעדות, מה הופך להיות ספר בישול? להיט, כזה שנמכר במאות אלפים.
זה מאוד, תראי, אם הייתה לנו תשובה מאוד ברורה, אז היינו עשירים, את יודעת, היינו יודעים מה הנוסחה, הולכים על פי, אין נוסחה. אבל אני חושב שאם אתה מזהה צורך אמיתי אצל הקהל לדבר מסוים, ואתה מצליח למלא את הצורך האמיתי הזה בצורה טובה ורחבה, אז הסיכוי שלך להצליח, אני חושב שהוא יותר גדול, למרות שאין בזה ביטוח אף פעם בדברים האלה.
אוקיי, אז...
תראי, למשל, התקשרה אליי רוני מודן לפני חצי שנה.
אוקיי.
אמרה, רוני, בוא נעשה ספר בישול. אמרת לה, עזבי אותי, רוני, אני כבר עשיתי את כל ספרי הבישול שאני רוצה, אני לא רוצה. והיא אמרה, לא, בכל אותו, אני חושב שכדאי, וזה. אמרתי לה, עזבי, רוני, אני כבר כתבתי את ספרי הבישול, ופתאום עלה לי רעיון. תוך כדי שאני אומר לה, לא, אמרת לה, את יודעת מה? יש עוד ספר בישול אחד שלא עשיתי עם הבת שלי תמרה, תמרה מבשלת נהדר. וזה היה לי מעניין לבשל, לעשות ספר עם תמרה, כי אני מזהה אצל תמרה את ה-DNA שלי בבישול שלה מצד אחד, אבל אני לא פחות נדהם מהחלק, מהתוספת שלה לבסיס ה-DNA. מבחינה זאת, ובאמת עשינו את הבישולים המשפחתיים שאני אומר את זה אפרופו, אני חושב יש לספר הזה סיכוי להצליח, כי אני חושב שהוא עונה באמת על איזשהו צורך. הפערים ביני לבין תמרה, שיש לה ראש יותר צעיר והיא מבינה דברים היום, למשל היא מבשלת לילדים, קרק לילדים. אני לא מבשל לילדים, אף פעם לא בישלתי לילדים. אין לי את הדבר הזה לבשל.
לא עשית אף פעם שניצלים, קציצות,
שניצלים, כן, אבל לא עשיתי, עשיתי, אבל שניצלים וקציצות שאני אוהב וכולם אוהבים. לא, לא, לא בישלתי אף פעם במיוחד לילדים. בישלתי, והילדים אכלו.
כן.
אז מעניין אותי לראות דברים שתמר עושה ואני לא. אז כאילו, אתה מנסה לחפש איזשהו צורך, איזשהו משהו ש... אתה נותן אותו.
מעניין. אז באמת באמצע שנות ה-90 נכנס פקטור נוסף בקולינריה הישראלית, ואני מתכוונת לתוכניות הבישול בטלוויזיה, עדיין לא בערוץ הראשון.
יש עוד דבר שאנחנו לא סגרנו דרך אגב, התחלנו לשחח ולא גמרנו לפני תוכניות הבישול, שהוא זה פרק מעניין. תראי, דיברנו על ניסיון באמת להתיך את המטבחים, אלא ניסיון המלאכותי הזה לא צלח אף פעם, אין סיכוי שהוא יצליח. היתוך התחיל כדבר טבעי, היתוך במטבחים יש מקדמת דנה. זה לא דבר חדש. אין, כשאת בודקת כל מטבח שתקחי ותבדקי, אין מטבח שהוא טהור וחף מהשפעות.
אבל בישראל זה בולט עוד יותר, כי אנחנו חברת מאגרים בסוף. אז מטבע הדברים, זה מטבח הרבה הרבה יותר רבגוני, נגיד אם תיקח מדינה כמו יפן למשל, סתם אני בכוונה נותנת,
לא
שהיא
נכון.
מדינה מאוד מאוד הומוגנית מבחינת
זה
ה...
זה נכון, אבל לא רק בדקויות, אבל לכל אזור יש באמת את הספציפיקציות שלו, זה יותר מורכב ממה שאת חושבת. אבל לא זה העניין, העניין הוא שהדברים תמיד נעשים מותחים באופן טבעי. בקצב שלהם ומהסיבות שלהם, אי אפשר לכפות את זה. בעובדה שיש היום המון היתוכים של כל מיני מטבחים אתניים, אני זוכר את חיים כהן במסעדת יפו, קרן שהייתה לו, שהייתה התחילה כמסעדה צרפתית, יוקרתית, עם כל המרכיבים, ובאמת הייתה מסעדה נהדרת, ואז הייתה לו אמא בשלנית נהדרת, אבל בשלנית אורפלית, ביתית פשוטה. ופתאום התחיל להכניס אלמנטים מהמטבח של אמא שלו למטבח הצרפתי המסוגנן. וזה היה מין סימן כזה שאנחנו לא חייבים להישאר קפואים במתודה הצרפתית הקשוחה והסטנדרטית, אלא אנחנו יכולים לתת לה איזושהי הבעה אישית, שאנחנו מביאים משהו מהבית, מהבית האמיתי או הבית המטאפורי. ולאט לאט זה פתאום נהיה. תסתכלי, מה קורה היום? בכלל נשאלת השאלה אם יש מטבח ישראלי. אנחנו לרגע הולכים רגע קופצים קדימה.
נכון, כי בסוף תשמע, רוב הילדים שלנו אוכלים ברוחת צהריים, שניצל עם אורז, קציצות עם פסטה, רוב המשפחות נגיד ברוחת ערב סלט, מה שאנחנו קוראים סלט ערבי, סלט ירקות, גבינות, בסוף אתה יודע, זה תערובת של הכל מהכל.
הוא, תראי.
זה בכלל ישראלי? יש לנו בכלל מטבח ישראלי?
אנחנו תכף נגיע לזה, עשיתי פעם... הייתה לי תוכנית עם גברי פעם, של מטבחים אתניים בארץ ישראל, והיינו אצל רבנית במאה שערים, ששם אני חטפתי את כמה דברים מעניינים קרו לי, שם נכנסנו, היא הייתה לבושה נהדר, מאופרת, מתוקתקת, ואני כמו מטומטם, כמו שוביניסט טמבל, אומר לה, התלבשת יפה לכבוד הטלוויזיה, אז היא אומרת לי, אתם הגברים כולכם אותו דבר, אני מתלבשת יפה גם כשאני מבשלת, אתה לא תמצא אותי אף פעם בנעלי בית וחלוק מלוכלך, גם כשאני מבשלת, אני לבושה ומאופרת טיק טק, לא בשבילך ולא בשביל הטלוויזיה, בשבילי.
יפה.
שזה המם אותי. אחר כך היא הגישה לנו, היא דור שביעי בארץ או משהו כזה, ירושלמית, היא הגישה לנו גפילטי פיש עם טחינה וחילבה. ואני אומר לעצמי, וואי, היא ממש מודרנית, היא עשתה פיוז'ן, היא לקחה גף... אז אני אומר, עכשיו, היא לא מבינה מה אני אומר, היא אומרת, גם סבתא שלי הייתה מכינה ככה.
גפילטי פיש עם טחינה?
וחילבה.
וואו.
במאה שערים. עכשיו, לא היה לה מושג, היא בעצם דיברה על מטבח היתוך, היא לא הבינה, היא לא היה לה מושג שהחילבה זה תימני והטחינה זה ערבי. והגפילטי פיש זה, זה. ככה סבתא שלה הגישה, כי בירושלים, מה זה חמין ירושלמי? היו גרו אז בחצרות, וזאת הייתה קורדית, וזאת הייתה טורקיה, וזאת הייתה מרוקאית, והם היו מכינות החמין ביום שישי, ולאט לאט עברו מרכיבים של החמין הזה, ונהיה פתאום חמין ירושלמי, שהוא חמין שעטנז כזה, שיש בו כל מיני מרכיבים של עדות ירושלמיות שחיו באותן חצרות. אז היתוכים קרו באופן טבעי, כי זו דרכו של עולם. ככה העולם עובד, היתוכים קורים, וכל הניסיונות המלאכותיים שניסו להכתיב דוקטורינות מלמעלה, נכשלו. זה לא קרה. זה קרה באופן טבעי כמו שזה תמיד קורה בעולם.
אני, אם אנחנו כבר חוזרים אחורה, אז בתחקיר לפרק הזה קראתי שמשרד החינוך הוציא, גם כן אני חושבת ב-1964-1965, חוברת מיוחדת לרגל יום העצמאות, שבה הם ביקשו מהאנשים לעשות על האש. זה היה מושג חדש, על האש, כחלק מהרעיון שביום העצמאות אנחנו צריכים לחגוג את המגוון, את הרב גוניות של החברה הישראלית, וממש הפצירו בתושבים לחגוג את המאכלים, לאכול חומוס ופלאפל ולתת כבוד, במרכאות שלא במרכאות, למטבח המזרחי, וזהו. זאת אומרת, אבל רק ביום העצמאות. ומשם בעצם, כנראה עד היום אנחנו עושים את העל האש, אבל זה מין כזה, אתה יודע, הרצון כזה להכתיב מלמעלה. היום תחגגו את הרב גוניות של החברה הישראלית. מחר כבר לא בטוח.
שהרב גוניות של החברה הישראלית חוגגת את עצמה בלי צורך. עכשיו, אפרופו זה...
אבל אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-60.
אפרופו זה, המטבחים האתניים המזרחיים, כשהספרתי אל תאכל, בהתחלה לא היו מסעדות כאלה, הם הוחבאו בבתים.
אתה מדבר על מסעדות פועלים או מסעדות מזרחיות?
לא, גם המסעדות המזרחיות של פעם היו דבר מגוחך לגמרי. לא היה בזה, זה היה גם כן משעת נז, שמה שהערבים חשבו שהיהודים חושבים שזה אוכל ערבי, זה היה תערובת של שיפודים עם קובה, עם פטריות מקופס, כאילו, זה לא היה באמת מטבח אמיתי, זה היה מין מטבח מומצא כזה. המסעדות המזרחיות, מה שקרו פעם. אבל ההיתוך הוא באמת קרה באופן טבעי.
כמו שצריך, כמו שגיוני. אז הנה, עכשיו אנחנו חוזרים ככה לשנות ה-90, ולפקטור הנוסף שדיברנו עליו בקולינריה הישראלית, שאלו תוכניות הבישול בטלוויזיה, עדיין לא בערוץ המסחרי הראשון, לימים קשת, ערוץ 12, אלא בערוץ הראשון, שם עולה בשנת 1995, תוכנית האוכל הראשונה בישראל, שום פלפל ושמן זית, בהשראה תוכנית הטלוויזיה האמריקאית של ג'וליה צ'יילד, והשתתפו בה כמובן מיטב השפים הישראלים, ביניהם אתה כמובן, וכולם אגב הוציאו ספרי בישול. כל מי שהשתתף בתוכנית הזאת, יונתן רושפלד וגיל חובה, ואיילת לטוביץ' וכמובן חיים כהן, שהמשיך אחר כך את התוכנית לבד, אז בעצם נכנס פה עכשיו סוג חדש של ספרי בישול. ספרים של סלבריטאים, של השפים מהטלוויזיה.
נכון.
יש לדעתך הבדל בין ספר שנכתב על ידי אנשים כמוך ככה, שעם כל התהילה...
זה לא רק תלוי
תהילה...
בכל... לא, זה תלוי גם בספר, כי תראי, שאלה איזה ספר שף מוציא. יש כמה אפשרויות.
לא, אני מתכוונת לעומת, נגיד, ספרים שנכתבים על ידי אנשים כמו בני סיידה, שולה מודן, חנה שאולוב, ש... אנשים דבחים, מבשלים מעולים, כתבו ספרים, אבל הם לא הביאו איתם, אתה יודע, את הגלוריה הזה שיש...
אז הביא, מעבר לגלוריה, הגלוריה זה דבר חיצוני. השאלה היא המהות, השאלה איזה ספר אתה כותב כשף. יכולים להיות כמה כיוונים. אני רוצה, אתה יכול לעשות ספר של שף, שהוא לא מיועד בהכרח למבשל הביתי הממוצע, אלא לפודי... ברמה יותר גבוהה, שמוכל להשקיע יותר כסף, זאת דרך אחת, והיא דרך מצוינת. הדרך השנייה היא לכתוב ספר כאילו יותר עם בישולים עממיים ביתיים לצורך העניין, אבל לצורך זה אתה מגייס את הידע ואת הטכניקות ואת הפטנטים שלך המקצועיים לטובת הבישול הביתי. אז זה נורא תלוי איזה התייחסות של הכותב לספר יש קיימת.
נכון.
אם אתה כותב ספר לפודיז, אז סביר להניח שהתפוצה שלו תהיה קצת יותר מצומצמת, אבל הוא יענו יותר ברמה, בסטנדרט יותר גבוה מבישולים ביתיים לצורך העניין, אם אפשר לעשות בכלל את ההבחנה הזו.
מתי התחילו להיכנס בספרי הבישול כל התת קטגוריות? אתה יודע, יש היום, זה כבר לא הספרי בישול האלה של שנות, כמו שאמרנו, ה-70 וה-80, אלא לחמים, מתוקים, ללא גלוטן, טבעונים.
כל חוויית האכילה בארץ ובעולם, אגב, השתנתה והתרחבה לגמרי. פעם היו שלוש קטגוריות מאוד מאוד ברורות. היה בתי קפה, מסעדות וברים. במסעדות אכלת, בבתי קפה שתית קפה ועוגה, אלה של פעם, ובבר הם שתית אלכוהול ואכלת זיתים ובוטנים. ובזה זה היה הסטנדרט המקובל, אולי עם קצת הרחבות קלות פה ושם, אבל לא מעבר לזה. תראי מה קורה היום. היום בבתי קפה אתה יכול לאכול, לשתות אלכוהול, קוקטיילים בבר, אתה יכול לאכול, כאילו יש דוכני רחוב, כאילו חוויית האכילה התרחבה והתרחבה והתרחבה, מאוכל רחוב עד מסעדות יוקרה, וכל מה שביניהם, שפים שמבשלים בבית, take away, אוכל מוכן קפוא, אוכל מוכן לא קפוא, מסעדות עממיות, מסעדות רחוב, מסעדות יוקרה, כאילו ברים, רסטו ברים, גסטרו ברים, כאילו...
איפה ישראל ממוקמת מבחינת ה... גם התרבות הקולינרית שלנו, וגם בכלל באמת כל ה...
עכשיו את מגיעה...
פז הזה סביב, סביב הקולינריה.
אם אנחנו מסכמים את כל מה שדיברנו עד עכשיו, ומגיעים עד הלום ושואלים, אוקיי, היה ככה והיה ככה והיה ככה והיה ככה, ומה יצא מכל היופי הזה? אז אני אגיד לך מה יצא. תראי, אני לא יודע אם את יודעת, אבל היום המטבח הישראלי הוא אישי, בעולם, במיוחד בארצות הברית. ואני גם יודע למה. כל המטבחים בעולם כבר קיימים. מטבח איטלקי, נכון, הם דינמיים, הם משתנים, המטבח הצרפתי של היום הוא לא כמו המטבח הצרפתי של לפני 100 שנה וכן הלאה. אבל פתאום יש מטבח חדש בעולם. אין עוד מטבחים חדשים בעולם. כל המטבחים כבר קיימים. המטבח היפני כבר קיים, המטבח האיטלקי כבר קיים, המטבח הסיני כבר קיים. לא היה מטבח ישראלי, להפך. עד לפני כ-20 שנה או 15 שנה, אחד הדברים הרעים שהיו אומרים התיירים על הארץ, שהאוכל פה היום ונורא במסעדות. עכשיו אתה אומר, מה זה מטבח ישראלי? קצת כדי להבין את המטבח הישראלי החדש לצורך העניין, ואני חושב שהוא קיים, אני חושב שהוא בהתהוות. ולכן הוא נורא מעניין, הוא מטבח בהתהוות, אין עוד מטבחים בהתהוות בעולם, יש מטבחים קיימים מאות ואלפי שנים, והם דינמיים ומשתנים, אבל הם כבר קיימים, פתאום יש מטבח חדש, הוא גם בהתהוות, הוא קורה עכשיו, אבל זה לא, זה תמיד תהליכים, והוא באמת, סוג של סיכום, של כל מה שדיברנו עד עכשיו, לקחו את כל, אין הרבה מדינות בעולם, שיש בה כל כך, על שטח כל כך קטן, כל כך הרבה מטבחים אתניים, פלוס המטבחים שהתקיימו פה לאורך ההיסטוריה, שהותחו באופן כזה או אחר, אחד לתוך השני, עדיין, כולל טכניקות עיליות של מטבחים מכל העולם, ובאמת כל מיני היתוחים מדהימים, שחלקם הם גם מעצבנים וזה, אבל... כמובן יש גם כאלה בדרך, אבל באופן כללי, נהיה פה מטבח מעניין, מסעיר במידה מסוימת, שקורה עכשיו, אין עוד דברים כאלה, ולכן, הוא מטבח נורא מעניין בעיניי. שפים היום מתיחים את הדברים, כל אחד על פי, ומה אנחנו בעצם עושים שפים? אנחנו לא ממציאים יש מאין, אין, כמעט אין חיה כזאת. אנחנו לוקחים נכסי צון ברזל כאלה או אחרים, מפרקים אותם ומרכיבים אותם מחדש, על פי כישרוננו, תפיסתנו, יכולותינו הטכניות וכו'. אם תקחי 10 שפים באותה רמה, ותתני להם מתכון זהה, וכלי בישול זהה, ותני להם את אותם תנאים בדיוק, ותגידי להם לבשל את המתכון כלשונו, תקבלי 10 תוצאות שונות, וגם בניואנסים שלהם, כי יש מה שנקרא את כתב היד האישי של כל אחד, את המגע האישי של כל אחד. כשאתה אומר לצרוב את הסטייק, 10 אנשים יפרשו את המונח לצרוב ב10 אופנים שונים, פחות או יותר, אולי אני מגזים, אבל... ולכן אני אומר שמה שקורה עכשיו, יש מטבח ישראלי מעניין, שבו באופן טבעי דברים התחילו בגלל ש... תראי, אני אסבר לך, אמא שלי הייתה מבשלת באמת, הייתה אישה צנועה, פשוטה, בשלה אוכל בוחרי, ואוכל בוחרי בלבד, זה מה שהיא ידעה לעשות. והיא בשלה את זה בדיוק כמו שאימא שלה בשלה, ואני מניח כמו שסבתא שלה בשלה. אני הייתי מבשל אוכל בוחרי, היא הייתה מסתכלת עליי בעין עקומה, הייתה רואה שאני שם שמן זית באושפלו, והיא אומרת לי, מה פתאום אתה שם שמן זית? לנו לא היה שמן זית בבוחרה. אבל זה בדיוק העניין, אימא. אילו היה לכם שמן זית בבוחרה, היית רואה שזה יוצא הרבה יותר טוב עם שמן זית. רק לכם לא היה, לי יש. עכשיו, אמא שלי הייתה אסורה בכבלים של מסורת. היא לא העלתה על דעתה לשנות. אני לא כבול בכבלים של המסורת. לי יש שמן זית, יש לי השכלה קולינרית, יש לי תובנות וידע טכניים, יש לי כלי בישול שלאימא שלי לא היה, יש לי חומרי גלם שלאימא שלי לא היה, יש לי תובנות וידע.
וצריך להוסיף, ויש לך את העניין הזה של ה... שאתה תמיד כשקוראים אותך ורואים אותך, את הידע הגלובלי, התרבותי. זאת אומרת, העובדה, אני חושבת, שאתה הסתובבת בכל העולם, גם ראו את זה בתוכניות שלך עם כן. גידי גוב, ושבעצם, כאילו מכל מטבח באיזשהו חור ולאום, חור בעולם, כן? ולאום ומדינה, זה משהו שאני מניחה, אני שואלת בעצם, אם זה מחלחל לתוך הכתיבה, לתוך ההגשה, לתוך הבישול, כי אתה באמת ראית את כל המקומות בעולם.
אבל זה יותר מזה, זה לא רק שראיתי, אלא יש לי מזה תובנות ומסקנות. אגב, לא רק בבישול, אלא לחיים בכלל. ההבנה שלי באמת, זה באמת מדהים. באמת, כשאתה מסתכל על תרבויות בעולם, אפילו על האוכל שלהם, אתה אומר, מה בסיכומו של דבר? כולנו רוצים את אותו דבר. האנושות צריכה כמה דברים כדי להמשיך להתקיים. כולנו רוצים להתרבות, להזין את עצמנו, ולהיות מאוחדים איזשהו סביב רעיון. כולנו עושים את זה רק בצורות שונות. אני מזין את עצמי בצורה הזאת והזאת, אתה מזין את עצמך בצורה הזאת והזאת, להתרבות אנחנו מתרבים פחות או יותר אותו דבר, ואנחנו מאוחדים סביב רעיון מסוים, אנחנו סביב אלוהים כזה, ואתם סביב אלוהים כזה. ובעצם אין הבדל, אנחנו, אתה יודע, יש כולנו רקמה אנושית אחת, זה קלישאה, אבל זה כל כך נכון בסיכומו של דבר, ואין דבר כזה מטבח שחף מהשפעות. כל מטבח שתקחי עם הגדרות מאוד ברורות, את חופרת לא עמוק. ככל שתחפרי עמוק יותר, תגלי עוד ועוד רשת תת-קרקעית מסועפת של השפעות. אחת הדוגמאות שאני הכי אוהב לתת זה על המטבח האיטלקי. אם הייתי שואל אותך מה הם חמשת המרכיבים הכי מאפיינים של המטבח האיטלקי, אני בטוח שהיית סופרת עגבניה בתוך החמש האלה. בוא. עד לפני כ-350 שנה לא הייתה עגבניה אחת במטבח האיטלקי.
בכלל באירופה זה היה
נכון, באמריקה. אבל את לא. מתארת לך מטבח איטלקי בלי עגבניה? את מתארת לך מטבח תאילנדי, הודי או מרוקאי בלי פלפל חריף? עד לפני כ-350 שנה לא היה שם פלפל חריף. את מתארת לך מטבח אירי בלי תפוחי אדמה?
זה בפרק אחר שלנו שעשינו אז, על מגלי העולם שהביאו את התבלינית לאירופה.
לא, מה שאני אומר הוא שההשפעות תמיד, 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 תמיד כן. היו, והם קרו באופן טבעי. אי אפשר היה לכפות אותם, אי אפשר היה לייצר אותם בכוח, אי אפשר ללמדם לבשל באופן אחיד. זה לא היה קורה, ולמרבה המאזל זה גם לא קרה. הניסיון להתיך את המטבחים באופן מלאכותי, גרם בהרבה, בתקופה מסוימת גם להחדתם של דברים, כי כשמתיחים דברים, חלק מהדברים נשרף והולך לאיבוד, וחבל. למרבה המזל, אמא שלי הבנו שלא רק ש... אני בתור ילד התביישתי באוכל של אמא שלי, למרות שהוא היה נפלא, כי הוא סימן בעיניי את אחד מסממני הגלותיות שהוריי הביאו, באופן שבו הם דיברו, באופן שבו הם התלבשו, באופן שבו התנהגו, ובאופן שבו הם בישלו ואכלו, אנחנו כדור הצברים הראשון, לא רצה שום דבר, התביישנו באוכל של אמא שלנו, כי היינו ילדים קטנים וטיפשים, ולא הבנו את חשיבותו. היום לא רק שאני לא מתבייש באוכל של אמא שלי, אני גאה באוכל של אמא שלי, אני חושב שהוא חלק מה-DNA, התרבותי שלי, שלנו, כי תחשבי רגע, כשאת אומרת מטבח, זה באמת, זה תופעה מדהימה. הרי הגיעו כל העליות ארצה, והביאו מטבחים שאין ביניהם לכאורה שום קשר, מה למטבח היהודי המרוקאי ולמטבח היהודי הפולני. אין ביניהם שום קשר, למעט עובדה אחת מדהימה, שהם מטבחים יהודיים. זה הקשר, ומה זה אומר?
אבל אלה אכלו חמין ואלה אכלו חמין, אולי אחר, אבל הרעיון
זה של אומר,
להכניס את המאכל ערב שבת, לפני כניסת שבת.
הדבר המדהים הוא שלמרות שלא היה ביניהם לכאורה שום קשר, הקשר העמוק, היסודי והחזק מכל, הוא היה שמטבחים יהודים, וזה לא התבח, הרי מה זה מטבח מרוקאי יהודי? זה מטבח מרוקאי שעבר הסבה ליהדות. מה זה מטבח בוחר יהודי? זה מטבח אוזבקי שעבר הסבא ליהדות. עכשיו הסבא זה לא רק שהוא קשר, זה ברור מאליו, אלא יש מאכלי חגים שהם אייקונים, אמרנו שהם סמלים גם, כן. כן? אבל יותר מזה, אני חושב שהדבר המדהים ביותר, מאחר וביהדות, באחד הפרדוקסים מיני רבים, הוא שאתה אמור לאכול את האוכל לארוחה הכי טובה בשבת, ובה בעת אסור לך לבשל בשבת. כאילו חבר'ה, באמא שלכם,
סוג של קסימורון.
רוצים שנאכל ארוחה הכי טובה בשבת, ובה בעת לא מרשים לנו לבשל בשבת, מה נהיה? ובכן, כולם נאלצו, so to speaking, בכל המטבחים האתניים, להמציא מאכלים חגיגיים שמתחילים לבשל אותם לפני כניסת שבת, והם גומרים, אין בעולם, בעולם, לחם שנאפה 16 שעות, ולא יוצא גוש פחם למעט ג'חנון וקובנה.
מדהים.
פלא פלאים, נאלצו להמציא, ואכן יש שלל מאכלי שהשם הכוללני שלהם יהיה חמין לצורך העניין, אבל מה שמשותף להם הוא שהם נכנסים. עכשיו, זה הניואנסים המדהימים שמאחדים את כל המטבחים האלה. לא האספקט הקולינרי שמאחד אותם, אלא מהאספקט החברתי, תרבותי, דתי לצורך העניין, שעושה להם את המשותף, ובארץ, הדור החדש של השפים, ממשיכים את המלאכה הזאת ומתיחים אותם עכשיו לא רק תרבותית וחברתית, אלא גם קולינרית, ובחלק גדול מהמקרים בהצלחה מרשימה.
אז אם אנחנו כבר בפוליטיקה ואג'נדה, אני חושבת שצריך להגיד ביושר שספרי בישול ומתכונים, גם רמזת על זה קודם, לא תמיד מכוונים לכלל הציבור בישראל. זאת אומרת, יש מעט מאוד ספרי בישול בערבית, יש מעט מאוד ספרי בישול שמקפידים על כשרות מהדרין, מה שמדיר בערך 15 אולי יותר אחוז מהאוכלוסייה, ובכלל, עניין הכשרות, דיברנו על זה, היא סוגיה כבדת משקל, למרות שגם אתה וגם אחרים, אני יודעת שכן מוציאים מהדורות כשרות לספרים שלהם, ויש כמובן את העניין הסוציולוגי, אתה יודע, של אנשים שמוכנים להשקיע הרבה מאוד כסף, גם בחומרי גלם, בכלי מטבח משודרגים.
אבל זה נכון, זה נכון לגבי כל אספקט בחיים שלנו, גם בגדים, מכוניות, דירות, לא תמיד שווים.
לא, אבל אני אגיד לך למה אני שואלת, כי הספרים הם באמת ספרים מאוד מאוד נמכרים, הרבה גם בגלל האסתטיקה שלהם, אבל עדיין, אני שואלת, אם הם פונים כן לאיזשהו, נגיד לעשירונים העליונים.
אז כמו שאמרתי, תלוי איזה ספרים. יש ספרים שמכוונים לעשירונים העליונים, וזה בסדר גמור. כמו שיש מכוניות, דירות ובגדים שמכוונים לעשירונים העליונים, או מסעדות לצורך העניין. ויש ספרים שמכוונים לעשירונים 60, 80, 70, שלא יודע איזה.
כן.
עכשיו זה לא נכון, יש גם ספרים קשורים, יש גם ספרים בערבית. יש, זה לא שאין. יש אולי...
יש מעט פחות. מאוד, מעט מאוד.
יכול להיות.
יחסית לגודל של האוכלוסיות יכול להיות, בחברה יכול הישראלית.
יכול להיות, אבל יש, אני חושב שאחד הדברים, כמו בכל שאר, גם בספרי הבישול יש טווח ומגוון מספיק רחב ומספיק מעניין, שיכול לתת מענה... תראי, התחלנו לדבר בקודם על הטלוויזיה. גם בטלוויזיה זה קיים. יש, עכשיו זה לא שאחד יותר טוב מהשני, אבל זה שניים שונים לגמרי. יש מאסטר שף מצד אחד, שזה תוכנית מעולה מסוגה, ויש את המסע המופלא עם אהרוני וגידי, שזה תוכנית טובה מאוד מסוגה. כאילו זה לא דברים שאת יכולה להגיד, כמו שהמורה שלי לפיזיקה היה אומר, אי אפשר לחבר תפוחים ואגסים. זה ריאליטי וזה דוקומנטרי, זה לא דברים שאפשר להשוות ביניהם באמת, אז זה רק מראה שתי גישות שונות מאוד לאותו נושא, לאוכל בטלוויזיה. הרי מה זה אוכל בטלוויזיה? פתאום עם השנים קם מקצוע חדש, נהיה מתווך אוכל, כשאתה כותב בעיתון או בטלוויזיה או ספרים, אז אתה לא רק, אתה מתווך אוכל, כי הספר של, גם של רות סירקיס וגם שלי בזמנו, הוא לא רק היה ספר בישול, הוא היה ספר בישול עם דמות מאחוריה.
נכון.
המול שלי בזמנו, עודד מודן, אמר, מה נשים על הכריכה של הספר? אז אני חשבתי, צילום של מנה. הוא אמר לי, לא, אנחנו נשים צילום שלך עם מנה. הוא הבין את החשיבות של הדמות שמאחורי. עכשיו, באותו הקשר, כשתמרה הייתה בת, אני חושב, 3, נסענו אני ואשתי באבן גבירול, זה היה קצת אחרי שיצא ספר הבישול הסיני, והיה גרפיטי באבן גבירול, מישהו פעם סיפר לי שזה הגרפיטי הראשון שעשו דרך שבלונה, והיה כתוב בו ככה, יושרי אהרוני במרינדה, סימן קריאה. שאני הרווחתי את זה ביושר, כי באותה עת, אני אכלתי לכולם את הראש, להשרות במרינדה. עכשיו, מי ידע מה זה להשרות במרינדה? מה זה מרינדה בכלל? באיפה הבאת את המילה הזאת? יושרי אהרוני במרינדה. עכשיו, זה גם מצחיק אותי נורא, אבל גם, פתאום הבנתי, למרות שזה בהומור ובציניות, שלמה שאני אומר יש משמעות. אני לא הבנתי את זה עד אז, אבל דווקא הגרפיטי הזה, למרות שהוא יצחיק אותנו נורא, אני פתאום הבנתי שלמה שאני אומר, אנשים מתייחסים למה שאני אומר.
בוא, אהרוני, אני חוזרת שוב על העניין של הספר.
אבל בזמן...
כשאתה פתחת את המסעדה הסינית הראשונה, זו הייתה, כמו שאמרנו, המסעדה הסינית הראשונה, בתוך עשור בלבד, היו פה עשרות, לא מאות.
72 מסעדות סיניות בתל אביב רבתי, לא יפנית, ספרדית, איטלקית או טורקית אחת.
אז כמי שגרה בירושלים, גם בירושלים, בשנות ה-90 היו עשרות מסעדות סיניות, והכנסת פה משהו חדש שלא היה, זה ברור, זה משהו שהוא הרבה יותר. אני רוצה לסיים בהשפעת עידן הרשתות החברתיות, שהשתלט על חיינו לפני כבר יותר מעשור. יש הרבה בלוגרים בתחומי הבישול והאפייה, בעיקר בלוגריות שהתחילו באינסטגרם ומנפו את ההצלחה לספרי מתכונים, יש את הספרים היפהפיים שהם מוצאים שפים, אמרנו כמעט בכל תת ז'אנר אפשרי שאפשר לחשוב עליו, ויש בשנים האחרונות הרבה מאוד ספרי זיכרונות, מסעות, חוויות משפחתיות וקהילתיות של אנשים שכותבים על אוכל, אבל המתכונים הם לא העיקר בהם. אפילו אתה, כתבת ספר נפלא, תחנות אוכל בחיי, שיש בו כמה מתכונים, אבל זה יותר ספר זיכרונות.
כן.
למה לדעתך זה קורה?
כי אני חושב שבלעת לאט מחלחלת לכותבי ספרי הבישול, שספר הוא מעבר, ספר בישול יכול להיות גם מעבר למתכונים. הוא יכול להיות באמת חוויות. יכול להיות חוויות מטיול, חוויות משפחתיות, בהקשרים קצת יותר רחבים מההקשרים הקולינריים הקונקרטיים.
אבל תשמע, זה כבר לא ספרי בישול, אמרתי את זה בפתיח, בדרך כלל ספרי בישול מונחים במטבח, הספר שלך הוא ספר של...
הוא לא ספר בישול בהגדרה, הוא באמת ביוגרפיה קולינרית, ומטבע הדברים יש בו נמי לי 24 פרקים ו-24 מתכונים. מתכונים סמליים שמסמנים את התקופה. כן. אף אחד לא קונה את הספר הזה בשביל המתכונים, בואי נגיד ככה. זה לא ספר בישול בהגדרה. אני הוצאתי המטבח של קור ההיתוך, אמנם ספר עם מתכונים, אבל הוא בהקשרים תרבותיים רחבים, הוא מספר סיפור רחב
אני
יותר.
אני מנסה להבין.
האוכל שעשיתי על דרך המשי, הוא מתכונים, אבל הדבר הלא פחות חשוב בו, זה הסיפור התרבותי קולינרי היסטורי של דרך המשי. יש הרבה דרכים להתייחס לנושא האוכל. אפשר בהקשר הקולינרי, בהקשר התזונתי, בהקשר התרבותי, בהקשר הפוליטי, בהקשר החברתי.
וזה שבשנים האחרונות יש יותר חזרה לבאמת לבישול ככה נוסטלגי, חזרה למטבחים של בית אימא, סבתא, אתה רואה גם הרבה מאוד ספרי בישול שיוצאים בקיבוצים, מועדונים,
נכון,
כל הצד הקהילתי הזה.
בניגוד לספרים של פעם, הם מבית אימא, אבל עם שכלולים שאנחנו הכנסנו, הדור הבא. עם תובנות וידע ודברים שיש לנו ולא היו להורינו.
אז תגיד, בהינתן, כל מה שאתה אומר, יכול להיות שזה סוג של סוגה שתלך ותיעלם, נגיד, כמו אלבומי הניצחון של שנות ה-60, או מדריכי הדיונים.
מאז שהתחיל האינטרנט, כולם אמרו, זה יגמור את ספרי הבישול, זה יגמור, אגב, אמרו על ספרים בכלל, זה יגמור את ספרי הבישול, זה יגמור את ספרי הבישול. לא רק שזה לא גמר את ספרי הבישול, כל האמביציה של כל הבלוגרים האלה, זה בסוף שיצא להם ספר מודפס. כאילו כולם חוזרים בסוף, אני חושב, תראי, א', אני לא חושב שדבר בא במקום הדבר השני, אלא בנוסף. אני חושב שהאינטרנט הוא דבר נהדר. אני כרגע מדבר בהקשר של בישול. ובאמת, בעיניי הערך העיקרי שלו הוא הפונקציונלי. עכשיו מתחשק לי לעשות מרק עגבניות איטלקי, אני יכול לחפש באינטרנט מרק עגבניות איטלקי בדרום איטליה, ואני אקבל 200 תוצאות, אני אעשה עיון קצר, אני אבחר מה מתאים לי מכולם, ובזה גם אני גומר את הסיפור. בספר יש דבר שאין באינטרנט, וזה אלמנט הפנטזיה. זאת אומרת, תראי, היה לי אוסף, עד לפני שעברתי לדירה הזאת, היה לי באמת אלפי ספרי בישול, שב-95% מהם מעולם לא בישלתי אפילו לא דבר אחד, אבל אני מכיר כל עמוד ועמוד בהם. כי רק הדפדוף והפינטוז, אתה מדפדף, ואתה נכנס לעולם של פנטזיה, אפילו שלא בישלת מזה, אבל קיבלת רעיון, קיבלת השראה.
וקצת מזכיר, אתה יודע, ספרי אומנות, אדריכלות, ייצור, ספרים שהם נורא נורא אסתטיים.
ואת זה אין באינטרנט. באינטרנט הוא נותן באמת פונקציונלי לחלוטין, וטוב שכך. אם אני רוצה משהו פונקציונלי, אני אחפש באינטרנט. אם אני רוצה עכשיו קצת לפנטז וליהנות ולצאת למסע קטן, אני אפתח ספר. מה עוד שבספר בישול, זה גם, אם אתה קונה ספר של מישהו שאתה מכיר, ואתה מכיר את הקו, כתב ידו, ואת הגישה שלו, ואתה יודע מה אתה הולך לקבל בגדול, אז זה ערך אחר. אבל בספר, ובעובדה שבסוף כל הבלוגרים, השאיפה שלהם זה להוציא ספר מודפס, ולא ההפך.
רוני, אני ממש ממש מודה לך.
אני שמח.
גם על השיחה המרתקת והמחכימה, ואני חושבת שבשמי, בשם כל המאזינים, על התרומה באמת, העצומה שלך לתרבות הקולינרית בישראל, אי אפשר בכלל לדמיין.
My pleasure.
מה שהיה כאן בלעדיך. תודה גם לרז חסון, קיפוד, שהפיק גם את הפרק הזה. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם ולדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. ואנחנו נפרדים על רקע שיר הפלאפל, שכתב דן אלמגור ללחן של משה וילנסקי, לרגל חגיגות העשור למדינת ישראל, בביצוע של להקת איילון. להתראות. פלאפל, פלאפל, עם הרבה 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 פלפל. פעם כשבא יהודי לישראל, נשק לאדמה וברח הגומל. היום הוא רק יורד מן המטוס, הוא כבר קונה פלאפל ושותה גזוז. אצלנו אין מלך, יש רק נשיא, אבל במלוכה כבר השגנו שיא. אצלנו כל יום קם מלך חדש, אחד מאושר, השני מיואש. כי לנו יש פלאפל, 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 כי כאן מוכרים לרוב, מריח כל הרחוב, לחוץ של שומשומים ושמן פרפין, וגם צרבת תוכל כאן לקבל מפלאפל, פלאפל, עם הרבה 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 פלפל.